לרגע הזה חיכינו. כמו העץ של הפחית רגע לפני הפתיחה, כמו כניסה למסעדה רגע לפני ארוחה, כמו הקילומטר האחרון בדרך לאלת, כשהציוץ של שר שואה מביא תלת, חזרה לבסיס אחרי תרגד אימון חורף בגולן, למצוא מפתח שאיבת הרגע לפני שמגיע מנולן, המשולש הראשון בפיצה עם בטטה וגבינת עיזים, גל ששוטף אותך בים בחודש אוגוסט, חום אימים, עלייה למגרש, לחיצות ידיים, ג'אמפול, וואקה עוצמתי, אמוציות, סקור גבוה, סקור נמוך, יאן וסלי, מייק ושרס, מרקוס אבוארד מול ריאל מדריד, בולדווין מול נאן, קאטאש טכנית, התאמן בלגן, ברצוקס ברצלונה. שלום ואחווה לא יהיה כאן, אבל הפתעות יהיו, אולי מכות על הפרקט, יהיו סוויפים, יהיו משחקי חמש, שדרים שיאבדו את הכל ואוהדים וכאב, רגעים טובים ורעים שהגת ניצחון מכל הלב וסלים על הבאזר, ודיוושן לתפארת, השיא של העונה, כל מילה עכשיו מיותרת. פלייאוף 2024 הולך להיות לא רגיל, יורוסטפ פוד, הגענו, אפשר להתחיל. יורו ספורט, פודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט. שלום לכם,
המתנים. שלום, שלום.
רותם.
שלום.
שר שום.
איזה ורס הבאת פה.
חייב להגיד אחלה תוכן והכל, אבל פיצה עם בטטה וגבינת עיזים.
בול, מה שרציתי להגיד, מה זה?
מה זה אחר הזה, תגיד לי.
איפה הבאת את זה? איפה מזמינים דבר כזה?
אני חותם על הדבר. קודם כל עכשיו פסח. אולי אנשים ישמעו את זה בפסח. אני לא יודע אם ידכם תהיה משגת לפיצה עם בטטה וגבינת עיזים, אבל זה באמת...
אנחנו מקווים שלא.
זה שילוב
גם אני.
אלוהי. שר, אתה מצדיק אותי עכשיו.
אני מהרגע שאמרת שהציוץ של שר שהוא מגיע לתלת, אז כבר לא...
איבדת אותו שם.
לא שמעת.
הערתי את הפרק הזה באור אחר. טוב, רגע, אז, אוקיי, אז זו התחלה, הרד ירושלמי על העריכה והפקה, אני אומר שרבי, ואנחנו מוצאים לדרך את הפרק הזה, פרק מרגש, מיוחד, על הפלייאוף, אבל רגע לפני שאנחנו נוציא את הפרק הזה, אנחנו צריכים להזכיר ולזכור שאסור לנו לשכוח את הדבר החשוב ביותר כרגע, והשבוע זה חג פסח, וכולנו נשב סביב שולחן החג, ונציין את היציאה של עם ישראל ממצרים לפני אלפי שנים, זה חג החירות, אבל בפסח הזה, 2024, פעם הראשונה שאנחנו חווים את החג הזה מאז 7 באוקטובר, חירות זה הפך להיות משהו שאנחנו לא ממש צריכים לממש עבור חלק מהאנשים פה, למעלה מ-130 חטופים וחטופות עדיין שם בעזה, והשלטון למעלה לא צריך נס מצרים. לא צריך לחצות הים לשניים, לא צריך לאפות מצות או אוכל שיורד מהאוויר. צריך פשוט אומץ, צריך להבין שהאבות והאימהות והחיילים והחיילות וכל מי שנמצא שם היה יכול להיות הבן של, הדוד של, האחיין של, כל מי ששומרים לו כיסא ריק בליל הסדר הקרוב, אנשים שדואגים להם בכל לילה, בכל רגע ביום, אנחנו לא נחזור לשגרה, אנחנו לא נשכח אתכם, ואתכן, ולא נוריד אותם מראש הליינאפ עד שיחזרו, וזה באמת הולך להיות חג באור אחר. אבל עכשיו, בואו נוציא לדרך את הפרק הזה, כי באמת הגענו לשיא של העונה, לרגע שכולנו חיכינו לו, הפלייאוף, שמיד אחריו הגיע הפיינל פור, שמיד אחריו גמר ובלגן, אבל פלייאוף הזה באמת יש לו תחושה של פלייאוף היסטורי.
למה היסטורי?
לא יודע.
היסטורי.
כל שנה אומרים את זה. זה הולך להיות הפלייאוף הכי טוב שהיה.
אני מסכים שרבי שכאילו העונה, בגלל שמרגיש לי שהפערים בין הטופ ליתר קצת הצטמצמו, אז הרבה יותר קשה לדעת.
גם מרגיש לי כאילו אין קבוצה בפלייאוף הזה, אולי להוציא את בסקוניה, אבל אין קבוצה בפלייאוף הזה שביום נתון לא יכולה גם ללכת עד הסוף. פלייאוף הקודמים אני חושב שהיה.
כן.
מסכים איתך שבסיטואציה מסוימת זה באמת יכול לקרות.
גם מרגיש שסדרות, נגיד, אם ניקח את מכבי פנתניאקוס, זה 2-7, זה לא מרגיש כמו 2-7 קלאסי.
כן.
זה 2-7 קלאסי, בדרך כלל אתה עושה איזה 70-30 באחוזים, זה הרבה הרבה פחות.
אז לגמרי...
כל ה-2-7, כאילו ממקום שני עד שביעי, זה פשוט היה יכול להיות הפוך לגמרי, ולא היינו מופתעים.
אז בואו נצא לדרך עם פינה ככה לחימום, לרוב אנחנו בוחרים את המצטיין של המחזור, אז עכשיו בואו נדבר על השחקן שאתם הכי מחכים לו לקראת הפלייאוף, נתחיל איתך מיתנר.
אני יש לי שילוב של שחקן ורגע שאני מחכה לו.
יפה,
נתחיל עם הרגע וזה יוביל לשחקן. אני מחכה לרגע שבו שרס יגיד לעצמו, אוי, אולי אני צריך את ים הדר עכשיו, אולי הגיע הזמן. אז אני מחכה לים הדר בסדרת הפלייאוף מול מונקו, שיגיע הרגע שבו שרס יגיד, וואלה, טוב, עומדים מולי פה איזה שלישיית גארדים נחמדים, ואני צריך גארד שמסוגל לשמור טוב, שמסוגל לנסות לעצור, שאני יכול לתת לו משימה, לקחת את מייק ג'יימס ולנסות לעצור אותו. ואני חושב, אני לא יודע מה יהיה ברגע שזה יקרה. האם יעמדר, אחרי שהוא לא שיחק הרבה בתקופה האחרונה, אם הוא יצליח לעשות את זה, אבל אני...
האם יהיה לו את מי להרים?
אני מאוד מאוד מחכה לרגע הזה, ששרס יבין שהוא צריך את יעמדר, ואני מאוד מקווה שיעמדר, אני די בטוח שיעמדר יגיע לרגע הזה, כי אנחנו מכירים את יעמדר, ואנחנו יודעים שברגע שקוראים לו, לא משנה מה האווירה ומה הסיטואציה, הוא בא לתת בראש.
עומר.
עמית ניר זה שובר הפורמטים הטוב בהיסטוריה, חייב
להכין את זה על השולחן. אהבתי את הבחירה.
אני בחרתי בפקונדו קמפסו, שאתם יודעים, היה פה כל מיני דיבורים גם בפודקאסט שלנו, גם במקומות אחרים. השחקני התקפה טובים, טובים יותר, טובים פחות. הוא לא הוזכר כמעט באף מקום, כלומר, הנן, הבולדווין, הג'יימס, הלארקין, הוא הרגיש שהוא קצת נשכח בצד, ואני רוצה שהוא יזכיר לכולם, שהכדור נמצא אצלו ביד, אמנם זה סקור פחות טוב מכל השמות שהזכרתי, אבל הוא קוסם כדורסל. הוא הקוסם כדורסל הכי טוב באירופה, שיש למפעל הזה להציע, ושהכדור נמצא אצלו ביד, קוראים דברים טובים לקבוצה, ולאו דווקא קוראים דברים טובים לשורת הסטטיסטיקה שלו. ואני חושב שבפלייאוף זה בדיוק הזמן לחזור לעצמך, כשהייתה לו פתיחת עונה אדירה, אחרי זה קצת ירידה ברמה, אבל הוא לא שכח לשחק כדורסל. ואני חושב שהוא יהיה אחד הנדבכים הכי חשובים של ריאל בסדרה הזאת. הם יהיו חייבים אותו בסיס שלו, ואני חושב שהוא עומד להזכיר לנו, אני אשמח שהוא יזכיר לנו, שהוא באמת אחד משחקני התקפה, ובכללי, משחקנים הכי טובים במפעל.
אני הולך עם לורנזו בראון, שמגיע לעונה הזאת, הגיע בכלל עם צ'יפ על הכתף, אחרי מה שקרה בפלייאוף הקודם נגד מונקו, שהיה אמנם, אתם יודעים, בסדר, מספרים לא רעים, אבל אני חושב שזה היה ההבדל הגדול בין מכבי שנעצרת בפלייאוף, לבין מכבי שנעצרת בפיינל פור. ואני חושב שגם העונה זה יכול להיות זה, כי ראינו איך הוא היה נראה, איך מכבי הייתה נראית כשהוא הגיע במשחק הקודם נגד בסקוניה, ולורנזו בראון טוב, זה לורנזו בראון שגורם לכל מכבי להיראות אחרת, לטובה, ואם הוא הצליח לעשות 80% ממה שהוא עשה נגד בסקוניה, גם בסדרה נגד פאו, אני חושב שלמכבי יהיה סיכוי לא רע לעשות פיינל פור, שזה לא משהו שחשבנו שיכול לקרות במיוחד בעונה כזאת.
טוב, זו בחירה נפלאה, אנחנו תכף נגיע למכבי דלווי ונרחיב. אתם רוצים לשמוע מי השחקן שאני הכי מחכה לו, אז בואו נשמע.
ג'יימס, צריך נקודות. נלחץ על ידי שני שחקנים. ג'יימס לבד, מייק ג'יימס, לוקח את הזריקה. ג'יימס! עם שיא הנקודות! מייק ג'יימס עולה לראש שער, עובר את ספנוליס!
חוץ מדורון אלת היקר, חברנו ושותפנו, ששידר העונה את אחד מהרגעים הגדולים בהיסטוריית היורוליג, השחקן המצטיין של העונה שלי הוא כמובן מייק ג'יימס, הוא השחקן שאני הכי מחכה לראות בפלייאוף, ואם אתם שומעים מאחורה מרש צבאי, זה בגלל שהוא העונה מכונה מק ג'יימס, והייתה לו עונה מדהימה, 18.7 נקודות למשחק, 5 אסיסטים, 20 נקודות מדד, עונה כזו אולי לא תחזור, והמשוכה שלו בפלייאוף היא משוכה גבוהה, זו פנרבח, שאנחנו נגיע לזה עוד מעט, אבל זו הסדרה שהוא חייב להגיע אליה, והיא תקום ותיפול גם עליו וגם על היכולת של הצוות המסייע, ומק אמיתי יודע לאסוף את הצוות שלו רגע לפני המשימה, להחדיר בהם רעל ומוטיבציה, ומייק ג'יימס צריך לעשות את זה, לטפוח בשכם של אליהו קובו, שזה עולה חדש מצרפת, והוא הצלף האולטימטיבי, לעזור לירדן לויד עם השפצורים, לכוון את אלפא, הקשר לתדר הנכון, לתת יד למוטי, קיצור של מוטי יונס, שתפור עליו נגביסט חוד.
נו, חסר לי עוד מישהו.
לעמוד... מה? כמברוקר?
תמשיך, תמשיך, תמשיך.
לעמוד על ראש ההר. לשים עליהם את הידיים ולצעוק, מי משוגע, אני משוגע, אני מייק ג'יימס, אני רוצה גביע מי
אחד. אני יודע,
ירון. ירון משחק מלבלב, מה עם ירון משחק מפורע.
זה באמת קלאסי, כן.
אמרתי שנלך על החבר'ה המובילים.
ירון, ירון.
רציתי להכניס אולי איזה בדיחה שהוא...
בלסום, מלבלב, לא? פורע, כן.
פריחה, כן.
ירון מלבלב.
נשאל אותו איך הוא מעדיף.
ירון המלבלב.
יש גם את יעקב... הוותרה, כאילו יש...
נכון, וואי,
נכון. וקם בווקר, כמובן, שאומר לו, תשאר בבסיס, כאילו תהיה בגימל, אם זה לא מה אתה מכיר. אז מייק ג'יימס זה השחקן שלי, ועכשיו בוא נדבר קצת על מכבי תל אביב, קבוצה שמייק ג'יימס פגש בפלייאוף הקודם, והוא הגיע לסדרה נגדה, נגד מכבי תל אביב, והמשיך משם לפיינל פור, אז מכבי תל אביב פוגשת את פנתינייקוס בפלייאוף, וזה מאבק, זה לא סתם משחק, זה מאבק בין שתי אימפריות, כדורסל אירופי, זה שחזור גמר היורליג של שנת 2000, 2001, 2011, שחזור חצי הגמר של 2002 ו-2005, ושחזור סדרת הפלייאוף המטורפת של 2012, שעוד נדבר עליה, יש פייבוריטית ברורה למאצ'אפ הזה? כי לדעתי לא.
אני לא חושב שיש פייבוריטית ברורה, אני חושב שפאו כן מגיע כפייבוריטית, וגם חשוב להגיד, עם כל הסטטיסטיקות פה שנתת, שתי הקבוצות האלו הן אולי שתי הקבוצות הכי חמות היום באירופה, לפחות בכל מה שקשור לניצחונות. יסלחו לי כל הדני דניאלים עם פריז שלהם. מכבי תל אביב, 24 משחקים אחרונים בכל המסגרות, 23 ניצחונות. פנתנייקוס, 20 משחקים אחרונים, 18 ניצחונות בכל המסגרות. וזה שתי קבוצות שבאמת הצליחו לעשות את כל מה שקבוצת כדורסל רוצה, שזה להגיע לשיא של העונה, למאני טיים ולשיא, בשיא שלהן, וראינו את זה כמובן במשחק האחרון של מכבי מול בסקוניה. כשאנחנו מסתכלים על יחסי כוחות, אני באמת חושב, עוד מעט נרד לנקודות, אבל כשמסתכלים ככה באופן כללי, יתרון הביתיות כן יכול להיות מאוד מאוד משמעותי בסדרה הזאת, בטח כשפנתנייקוס זה קבוצה שכל כך הרבה שנים לא הייתה בפיינל פור, שהיא כל כך רוצה לחזור למעמד הזה, האוהקה נראה אחרי שנים כמו האוהקה שהתרגלנו לראות פעם, ואני חושב שזה, אם אנחנו מסתכלים ככה באופן כללי, זה הדבר הכי משמעותי בין שתי הקבוצות האלו כרגע.
כן, צמדו לי זה, כן.
לא, אני מסכים עם עמית, אני לא יודע אם אפשר, אני חושב שלפני המשחק של מכבי נגד בסקוניה, אם היו שואלים לפחות אותי, ואני חושב שגם הרבה אחרים, היינו קצת יותר מוחלטים בנוגע לעדיפות של פנתנייקוס. אני חושב שעדיין...
לפני המשחק, כן.
לפני, כן, ראינו, מכבי הגיע לבסקוניה, ובאמת, כל הדבר הזה של אורנזו בראון הרים אותה לרמה אחרת, וזה גרם לחשוב מה יכול לקרות, ועדיין אני חושב שבאמת פנתנייקוס מגיע לסדרה הזאת במצב יותר טוב מכורח הביתיות בעיקר.
איכשהו יצא פה איזשהו קרב סגנונות, כי מכבי זאת קבוצת ההתקפה הטובה בליגה מבחינת נקודות משחק, מקום שני באופסיב רייטינג, מקום שני באסיסטים, בעוד פאור בצד השני זה הדיפנסיב רייטינג הכי טוב ביורוליג, שנייה בכמות ספיגת הנקודות, וראשונה בגרימת עיבודים ליריב. ואני חושב שהתאמן, תמיד אמרנו, הקבוצות שלו התקפיות ושוטפות, וגם באנדולו זה היה ככה, אני רוצה לקחת אתכם אחורה באמת לשתי העונות הגדולות של הנדולו של התאמן. היא באמת הייתה קבוצה התקפה טובה מאוד, והגנה סבירה, לא יותר מדי, אבל בשני הפלייאופים שלהם נגד מילאנו ונגד ריאל מדריד בעונות הגדולות, הם ספגו 64 נקודות ממילאנו ו-75 מריאל מדריד, והורידו את הממוצע של שתי הנקודות האלה משמעותית. אז זה עונה לי על השאלה שלי ששאלתי גם בפרק הקודם אתכם, ולא כל כך ידענו לענות עליה, האם באמת התאמן ייתן דגש משמעותי על ההגנה שלו ועל ההכנה שלו להתקפה כל כך מתוזמנת ואיכותית של מכבי, ועניתי על השאלה בעצמי בבית, ואמרתי, אין לי ספק שכן, ראיתי איך הוא מגיע עם הנדולו לסדרות האלה, הוא שואל של אותם קרבות, ואין לי ספק שהוא יודע שאם הוא לא יעצור את ההתקפה של מכבי, ואם הוא יגרום איכשהו להתקפה של מכבי, לגרום לה לתפקד כמו שהיא תפקדה במשחק פליין, למשל נגד בסקוניה, אין לו שום סיכון לצח את הסדרה הזאת, אני בטוח שהוא יבוא מוכן עם כל המאצ'אפים שלו. כמובן שג'ריאן גרנט זה מאוד מאוד משמעותי, ואנחנו נרחיב על זה בהמשך. לא יודעים עדיין אם הוא ישחק, אבל גם בלעדיו עדיין פנתנייקוס מסוגלת, וזה מאוד מעניין.
קחו אותי למאצ'אפ המרכזי, שחקן אחד הכי חשוב מכל קבוצה, שבעיניכם יכול לשנות את הסדרה.
לדעתי המאצ'אפ המרכזי, כאילו מה זה לדעתי? זה ברור לכולם שיש לנו את בולדווין מול נאן, שזה שניים מהסקורים הכי טובים ככה ביבשת היום. אני חושב, אם יש שחקן אחד שאני רוצה אולי לסמן מבחינת מכבי, שזה גם מן הסתם סוג של מצ'אפ, זה ג'וש ניבו. שבקרב מול מתיאס לסור, אנחנו ראינו במשחק הקודם בין שתי הקבוצות, שג'וש ניבו ובכלל כל מכבי עשתה עבודה פשוט אדירה בלעצור אותו. ואני חושב שניבו הוא דמות מפתח בסדרה הזאת, כי גם מכבי תל אביב, קבוצת הריבונד התקפה הכי טובה ביורוליג, ג'וש ניבו מספר אחד ביורוליג בריבונד התקפה, לעומת זאת פנתנייקוס קבוצה שמאפשרת הרבה ריבונד התקפה ליריבה שלה, וזה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי, ומצד שני כמובן הגנתית לראות איך הוא מצליח להתמודד עם לסור, קודם כל, אם אנחנו מסתכלים על המשחק הקודם, וגם בכל מה שקשור לעבירות, הרי לסור מוציא עבירות בכמויות, הוא מקום ראשון באורוליג, מעל 6 עבירות בממוצע המשחק הוא סוחט, ואנחנו צריכים לראות איך ג'וש ניבו יצליח לעמוד מולו. כי אם הוא יצליח להוציא אותו דרך עבירות מהמשחק, זה יכול להיות מאוד משמעותי, כי אני חושב שבאמת ניבו, כמו שאמרתי, גם התקפית, גם הגנתית, יכול להיות הדמות אולי הכי חשובה מבחינת מכבי, כמובן מעבר לזה שהם חייבים את בולדווין ולורנזו, כמו שראינו אותו מול בסקוניה.
כן, אני אלך על, אני מתאמר מישהו ממכבי, אז אני אמשיך לבחור מפנתנייקוס. שזה קוסטס לוקאס, שאני חושב שאם מכבי מצליחה להוציא אותו מהעניינים, אז היא, לפחות במשחק אחד, יש לה סיכוי, יש לה שוט לא רע לקחת את המשחק. זה כל כך כאילו, רואים את ההבדלים בין פאו טובה לפאו לא טובה, כל כך דרך סלוקאס, היו לו 7 משחקים במדד חד ספרתי, 5 הפסדים. אז בהקשר הזה, אם נלך לצד השני, אז צריך סביר להניח שמי שישמרו עליו זה בולדווין וקליבלנד, אני מניח, משקת השכין. וכבר ראינו את מכבי מגיעה מוכנה ללא מעט אתגרים דומים, רק עכשיו נגד מרקוס האוורד, ואני חושב שגם הם כנראה שמים לב לזה, ואם בולדווין וקליבלנד יצליחו לעשות את העבודה הזאת על סלוקס, ובאמת לתסכל אותו ולעצור אותו לפחות במשחק אחד, משם אפשר לגנוב את הביתיות, ומשם כבר אפשר אולי להמשיך את זה הלאה.
אני חושב שברור שלורנזו ובולדווין וניבו הם השחקנים אולי הכי משמעותיים במכבי, וברור שהם יצטרכו אותם, ולדעתי הם גם יהיו. לא יודע אם בכל המשחקים, אבל הם יהיו שם. אני חושב שקולסון זה שחקן שאין לו באמת מצ'אפ הגנתי ברמה גבוהה, בעמדה מספר 3. בדרך כלל משחקים גם, לפעמים, לא בדרך כלל, לפעמים משחקים גם ברכבים 3 גארדים, פתאום אתה יכול למצוא את גריגוניס למשל ב3, וזה שחקן שהוא פיזית הרבה פחות חזק מקולסון, יכול גם ליצור עם הפנים מולו, גם ליצור מהפוסט כמובן.
הוא תמיד משחק שם ב3, לא? כאילו זה...
לפעמים הוא גם ב2 כזה, כאילו הוא קופץ, לא, הוא לא תמיד ב3.
לא, אבל זה כאילו המסה העיקרית, אני אומר.
כן, בעיקר ב3.
בחמישייה הוא ב3, אבל לפעמים גם יש רכבים שהוא משחק גם ב2. אבל אתם עוד יותר מחזקים את הנקודה שלי, אז אני חושב שקולסון, דיברנו עליו כל העונה, כמה שהוא לא מקבל כמו שהוא יכול לתת, אני חושב שהגיע הזמן בעונה שינצלו את החוזקות שלו, בטח שיש לו, אין לו איזה אמת שמשמעותי מולו, ובאופן כללי אני חושב שבכללי הסדרה הזאת היא באמת תהיה סדרה של אקס פקטורים מעבר לכוכבים, לטעמי. קליבלנד ציינת אותו וג'ון די אם הוא ישחק, אלה שחקנים שאם הם מבינים את האנרגיות שלהם בהגנה ולוחצים את הכדור וגם בלחץ על כל המגרש וגם בלחץ בהתקפה המסודרת של פנתינייקוס, אז הם באמת יכולים להביא לעצירות ולחטיפות ולמתפרצות, לנקודות הקלות האלה, לנקודות זבל האלה שמכבי באמת יכולה לקחת בקלות. אז אני, ומהצד השני גם לפנטינקוס, ציינו את גריגוניס בהגנה, גריגוניס לדעתי בהתקפה זה איזשהו פן שאם הוא באחוזי כלי הגבוהים והוא לא אחרונה, באמת מראה שהוא שיפר, יש לו עונה אדירה באופן כללי, שיפר את האחוזים שלו מבחוץ, אז אני חושב שהוא אקס פקטור שיכול להיות טוב עבור פנטינקוס, וזו תהיה סדרה שהיא באמת רוויה לדעתי בכל כך הרבה סיפורים, כי גם מעבר לכוכבים יש את השחקנים האחרים שיכולים להיות פתאום משמעותיים ברגע.
מה פנתניקוס כרגע, עם ההדרות המסתמן של ג'ריאן גרנט, מה היא יכולה, צריכה לעשות?
לא בטוח בכלל, כאילו זה מאוד גבולי, אנחנו גם מכירים את התמן, שאנחנו, יכול להיות שהוא לקח, אתה יודע, ליתר ביטחון, אמר אני לא רוצה לתת את ג'ריאן גרנט לשחק במשחקי הליגה עכשיו, וגם הוא אמר, מה אכפת לי שמכבי יחשבו שכן, שיחשבו שלא. אני, כן, אני לא יודע, יש לי תחושה שאנחנו נראה אותו מהרגע הראשון על הפרקט, ואנחנו יודעים כמה שהוא משמעותי. שוב, אם הוא לא ישחק, אני חושב שכמו שראינו במשחק הקודם בין הקבוצות, אז קלייצקיס אולי יקבל הרבה יותר דקות, בעיקר כי זה שחקן שיכול לזוז הגנתית ויכול לשמור על שחקנים יותר משמעותיים מנגד. משחק קודם גם היה לו משחק התקפי ממש טוב במכבי. אבל לדעתי ג'ריאן גרנט הולך לשחק, יש עוד נקודה שזה לסור, כמובן שזה לא, אין לי ספק שהוא הולך לשחק, אבל מה שהיה איתו זה משהו שצריך לדבר
עליו,
משהו שצריך לדבר עליו, כי מתיאס לסור תועד לפני יומיים, הרי הוא לא שיחק במשחק הליגה, ומה שאומרים זה שכנראה, זה כנראה קרה לפני המשחק, שלסור תקף אוהד, תקף.
של אולימפיאקוס.
הוא תקף על ידי אוהד אולימפיאקוס.
באלימות מילולית, ותקף.
ואז כן, והוא גם נתן לו קצת עם המטריה, ואז לסור קפץ עליו, שוב, אני, זה לא, לסור בא, נראה לי בעיקר, אתה יודע, לא, הוא לא רצה עכשיו לפגוע באוהד, אם לסור היה רוצה לפגוע באוהד, הוא היה מצליח לעשות את זה.
לא היה אוהד כבר.
כן, אבל אירוע מאוד חריג, כי לראות שחקן תוקף אוהד, שלא משנה קבוצה יריבה או לא, זה משהו מאוד משמעותי, ועוד לא ראינו איזושהי תגובה. ככה ש...
משקיטים את העניין, יפה, גם הבנתי שבתקשורת היוונית...
בתקשורת היוונית...
לא מדברים על זה.
נכון, בתקשורת הגדולה לא...
כן.
איך מתגייסים כדי לשמור על...
משימה לאומית.
כן.
אני חייב לפני משהו... דינו מתוגלו, זה גם שחקן מאוד משמעותי בפנתניאקוס, עמדה מספר 4, ואם דיברנו על יתרון פיזי או יתרון כדורסלני של קולסון על גריגוניס בעמדה 3, אז בעמדה 4 זה היתרון של פנתניאקוס, דינו מתוגלו אם הוא יקבל פתאום, לא יודע, ג'ק כהן, פתאום ג'יימס ווב, דברים כאלה, זה שחקנים שהוא אוכל בלי מלח לטעמי אם אתה מוריד לו את הכדור בפוסט, וגם כמובן פתאום עכשיו נותנים לו איזושהי חסימה והוא טיפה צריך לעשות איזושהי תנועה קדימה, אז אני לא רואה את השחקן האתלט שרודף אחריו, ואתם יודעים, פתאום הוא יוצא לקליעה, הוא יכול לדפוק את הקליעה הזאת ולהיות עם שנייה פנוי, אז זה יתרון אצל פנתינייקוס לדעתי.
דיברת עמדה מספר 4 באופן כללי, אתמול מכבי תל אביב מנצחת את באר שבע בליגה, ועודד קטוש בסיום המשחק מסמן את רומן סורקין כאקס פקטור שיכול להיות בסדרה הזו. זה מגיע אחרי שבפליין זה לא, הוא לא שיחק בכלל, אז כאילו...
זה מתחבר מאוד למה שעומר אמר, שצריך את הארבע הזה שיוכל להתמודד עם איתוגלו בצד ההגנתי.
סורקין יכול להיות הארבע הזה?
כמובן. כמובן.
כן, ראינו שהעונה, יאמר לזכותו שהצליח לעשות את המעבר הזה לפחות ביור, כאילו ביורוליג, בליגה הוא עדיין בחמש. אגב, אני לא יודע אם ראיתם, אבל ג'יימס ווב טען שהוא גם יכול להיות האקס פקטור בסדרה הזאת. זה, אני לא יודע כמה אני מסכים באחד.
לא, אם באמת הוא ישמור על קביעות, אז לגמרי כן.
אם הוא ישמור על קביעות, אז כבר לא הייתי מבקר את העניין הזה. אבל כן, רומן סורקין באמת, הוא נכנס מהצב לא פשוט, כי הוא חוזר מפציעה, והוא לא הצליח, לא קיבל דקה נגד בסקוניה, כי הקבוצה באמת רצה טוב.
השאלה באמת, כאילו, האם קאטה שאומר לעצמו, אני לא ממש... זה קצת מוזר, נכון? תסכימו איתי ששחקן שלא קיבל, כבר כמה משחקים באולגלו שיחק לגמרי, או סורקין?
לא, נראה לי רק בסטוניה.
הוא שיחק לפני, אבל כן, לא.
מעט מאוד.
לא חזר לקצב שלפני.
זהו, השאלה שלי, האם בפלייאוף, שאתה חייב להיות בקצב של המשחק, ואתה לא יכול לקפוץ מ-0 ל-100 או מ-20 ל-100, השאלה אם הוא באמת יערב אותו.
בהתאם למה שקעת השירה, אם יש את הצורך, שוב, אם הוא יראה שיש חיסרון פיזי בעמדה מספר 4, אז מי הוא
שאלה מעניינת.
טוב, אנחנו לא נמשיך הלאה לסדרה הבאה, בלי להתענק ככה על איזה רגע היסטורי מעבר. עומר, מה הכנת לנו?
זה לא...
שואו יוגב אוחיון, מוציא אותו לבלוף, לא לשלוש, תרלט! ווינר שוט של בלו! 93-92! שלשה ענקית או אקבלם!
כן, מה אתה שואל אותי? יש קטע, זה היה נשמע כאילו אני צריך עכשיו לשדר את הרגע. שאלת אותי, שים סימן קריאה, לא סימן שאלה.
שידרת יפה.
שידרת יפה.
שידור ענק שלי. טוב, אז אנחנו מדברים, דיברנו בפרק הקודם עם מנהיים על המשחק 5 בסדרה של עונת 2012, שפנתינייקוס עברה את מכבי תל אביב.
עם גיא פניני שקלה 3 זריקות מהקו, אתה ידעת?
נכון, זהו, אז אמרתי לכם באותו פרק אגב לגבי 3 זריקות עונשין גיא פניני, וזה היה באמת בתשע השניות האחרונות של אותו משחק 5. המשחק הזה שרסקין שידר עכשיו, זה משחק מספר 2 באותה סדרה. מכבי מנצחת בבאוואקה את פנתינייקוס של ג'ליקו ברדוביץ' ודימיטריס איטודיס. בעצם דיוויד בלאט העלה עכשיו ל-93-90. בואו נעבור קצת על הבוקסקורים, על השחקנים. מכבי, טוב, כולנו יודעים אם משחק במכבי בערך, אבל מייק בטיסט, האגדי, בסנטר, שרס
בפנתינייקוס, כמובן.
שאחרי השלושה שהמחתי לאפ מכריע, דיאמנטידיס כמובן, וקלטס כמובן, ואיאן וויוקס, רומן סאטו, דיוויד לוגן, האגדי גם.
אגדי.
וזהו, וכמובן מכבי ניצחו, שלושה אדירה של דיוויד בלו, המשיכו, איבדו עוד משחק בבית, עשינו במשחק 5, כולנו יודעים איך זה נגמר.
מכבי תל אביב נראה לי קונה את התסריט הזה, משחק מספר 2 באוואקה. עכשיו בוא נמשיך הלאה ובוא נדבר על...
ההימורים זה בסוף?
כן.
של הסדרות? כאילו כל...
ברור. בסוף. הכל, נעשה במרוכז.
אוקיי.
נכון?
יאללה,
יאללה. אז עורם אתך.
אז ריאל מדריד, בסקוניה לפרקים, צריך להגיד, ריאל מדריד שיחקה עונת הכדורסל הכי טוב שראינו באירופה, לפרקים מפרקה יריבות. לפרקים הייתה נראית כמו הקבוצה שתשייט ככה לשחייה back to back באליפות, אבל לקראת הסוף העונה, בסיבוב השני, הסטטיסטיקה התחילה להתיישר, פתאום היא הייתה פגיעה קצת יותר, היא נותרה במקום הראשון, אבל בגדול היא קיבלה, תנו לנו את מכבי, בולוניה, אנדולו, רק לא את בסקוניה, קיבלה את בסקוניה. השאלה הראשונה שלי לדיון הזה, זה אם ריאל מדריד באמת צריכה לחשוש, שהיא הולכת פה הביתה.
לדעתי לא.
אני גם לא חושב.
לגמרי לא צריכה לחשוש מזה.
תגדיר צריכה לחשוש.
לא.
זה עניין של הגדרה.
אני בספק שאני גם לא יודע, יכול להיות שעדיף להם, שהם יעדיפו את בסקוניה על אנדולו, אגב, לא בטוח, לא יודע, יכול להיות. אבל כן, בסקוניה, אני לא חושב שריאל כל כך שמחה לקבל את בסקוניה, מאשר וירטוס שהיה האופציה השנייה במשחק המכריע, ועדיין הפערים הם כל כך גדולים, ובסקוניה...
אני חושב שבסקוניה שווה משחק 5 מול ריאל מדריד.
זה דלאפ שאני אוהב,
okay.
ולא מסכים, ולגיטימי, כאילו, אני לא רואה פשוט את בסקוניה שומרת על יציבות לאורך כל כך הרבה זמן מול ריאל מדריד, שגם לא שיא היציבות, אבל האיכות, יש פערי איכויות גדולים מאוד, במיוחד כשצ'ימה מונקי, אני לא יודע מה איתו, לא מדברים על זה, ובספק שישחק, ובסוף בסדרה העומק של ריאל והפערים... מהותיים מאוד בין השתיים.
זה כל כך לא תלוי בבסקוניה, mm-hmm. זה כל כך תלוי בריאל מדריד ואיך היא תגיע, ונכון, אז ריאל מדריד לא טובה בתקופה האחרונה, אבל אני חושב ששוב, אמרתי את זה לפני כמה פרקים, ריאל מדריד זה מועדון, שוב, יכולים לקחת את זה גם, כמובן זה תמיד קופץ לנו גם עם הכדורגל, והשבוע קיבלנו דוגמה חיה, זה פשוט מועדון שכשהוא מגיע לרגעים הגדולים, השחקנים יודעים מה לעשות, כי יש שם כל כך הרבה, כן, יש שם הרבה ניסיון, ואפשר לצחוק כמה שרוצים על ניסיון, אבל למי ששכח בגמר שנה שעברה, מה שניצח את ה... מה שזכה ביורוליג, זה היה הניסיון של סרחיו רודריגז וסרחיו יוי, ולא שום דבר אחר, למרות שאולימפיאקוס הייתה הקבוצה הכי טובה בפער בשנה שעברה, אבל אני חושב שפשוט ריאל מדריד, יש לה כל כך הרבה כלים, וכן, בסדר, אז היא בתקופה לא טובה, אבל אני מאמין שברגע שהם יצטרכו את זה, ועכשיו הגיע הרגע, הדברים התחברו, כן, יכול להיות שבסקוניה תצליח לגרור אותם לעוד איזה משחק, מרקוס אוורד יכול להיות התפוצץ מזה הופעה של 35-40 נקודות והדברים יסתדרו, אבל בסך הכל אני חושב שאין פה, זה לא באמת כוחות, אני חושב שריאל מדריד קמפסו יחזור לעצמו, אני לא יודע, טאברס די נעלם העונה, אז אני לא הייתי בונה עליו, אבל אני חושב שיש שם יותר מדי כלים בשביל שהדבר הזה ייחשל בשלב הקריטי הזה, לגבי הפיינל פור אנחנו עוד נדבר, אם וכאשר היא תהיה שם, כי שם כבר מחכות ליריבות הרבה יותר קשות, אבל אני חושב שכרגע באמת אין, בסקוניה לא מספיק חזקה ולא מספיק מהאמת, על אחת כמה וכמה אם צ'ימה מונקה לא יהיה בסדרה.
מה עושים עם הווארד?
זהו, זה דבר אחד שאין לריאל, שזה מישהו שיוצר בקו אחורי, אולי פאביאן קוזר.
ישימו עליו את קוזר, הבלדה, הלוסן, מישהו כזה שזאת תהיה המשימה שלו לדעתי, לא בטוח שזה יעזור. אבל לדעתי אם יצמידו לו מישהו כזה, כי בסופו של דבר לא מוסה ולא קמפסו, ולא אף אחד מהשחקנים האחרים, מהכוכבים של הקבוצה הזאת, יוכל להתמודד איתו.
השאלה שלי, האם באמת, כמו שאמרת, זה תלוי רק בריאל מדריד. והאם ריאל מדריד לא יבואו ויגידו, אנחנו נשחק את המשחק שלנו, לא נכין איזושהי תוכנית מיוחדת למרקוס אוורד, כמו שקבוצות אחרות מכינות כי הן פחות מוכשרות מאיתנו, ונבוא לשחק את הכדורסל שלנו, ומרקוס אוורד יעשה מה שהוא רוצה.
אני בטוח שמכינים. התכוננו
עליו, כמו שצריך, אני ספק.
מעניין אם הטלפון של קטש מקבל שיחות כל הסופש הזה מספרד, ככה טיפים. באמת מה עושים? מה ריאל מדריד יכולה כרגע לעשות עם מה שיש לה?
יכולה לנצח 3-0 ולהמשיך הלאה לברלין. סתם, אני לא יודע אם יהיה פה 3-0, אבל באמת כאילו יש לה... קשה לי פשוט לראות באמת את בסקוניה מצליחה להלחיץ אותה, בכנות. קשה לי לראות את זה.
טוב, עוד שחקנים שאפשר לסמן לקראת הסדרה הזאת?
כן, אז צריך לזכור, בסקוניה שיחקו גם ביום שישי וניצחו את בולוניה במשחק של Winner Go Home, משחק מרשים מאוד שלהם, מרקוס אוורד כולנו יודעים שכיכב שם, אבל אני חושב שטאדה סדקרקס זה שחקן שאני הזכרתי לא מעט העונה, שאני חושב שהוא, אחרי מרקוס אוורד, באמת השחקן הוא לא הכי מוכשר, הוא לא הכי, לא הכוכב, לא הסטאר, אפילו קודם מילר מקנטייר אולי יותר סקסי ממנו, אבל משהו במהות הקבוצתית שלו, הוא גם אמר את זה ברעיון שלו אחרי המשחק, אני 11 שנים בבסקוניה, אני קפטן של הקבוצה, הקבוצה הזאת, לא, הוא לא אמר שלי, אבל הוא אמר, אני גאה להוביל את הקבוצה הזאת, באמת משהו בהווי הקבוצתי שלו, בזה שהוא גם תורם בהגנה המון, ונותן את השלשות מדי פעם, וריבון התקפה, הוא הריבונדר הכי טוב בקבוצה הזאת אחרי צ'ימה, נכון? אם אני לא טועה.
כן, הוא היה בתקופה מסוימת ריבונדר הכי טוב בליגה.
לא זוכר איך הם סיימו, יש מצב לסיימו ממש אותו.
זהו, בוא נגיד, אחד משני ריבונדרים הכי טובים של הקבוצה הזאת, והוא היה מעולה במשחק האחרון נגד בולוניה, אז אני חושב שאם הם מקבלים אותו זה נדבך מדהים בשבילם. גם קוסטלו היה מעולה במשחק נגד בולוניה, ואני חושב שהוא וקוצר יש ביניהם שוני מאוד מיוחד, אבל אני חושב שבמאצ'אפ מול ריאל מדריד, שחקן כמו קוסטלו הרבה יותר ייתן את היתרון הזה לבסקוניה כשהוא יודע לצאת גם החוצה, וריאל מדריד, אנחנו יודעים שהסנטרים שלהם קצת מתקשים בעניין הזה, אני חושב שבאמת אם בסקוניה ישחקו את המשחק שלהם בהתקפה, זאת הקבוצה שאם היא עושה את מה שהיא יודעת לעשות, היא לא צריכה לשנות יותר מדי. אז נגד ריאל היא דווקא יכולה להסתדר, ראינו זה גם במשחק שהיא ניצחה אותה בליגה לפני משהו כמו כמה שבועות, אז אני חושב שהיא חייבת לרוץ, חייבת לשחק את המשחק שלה, לזרוק המון מבחוץ, כי יש לה אחוזים גבוהים לשלוש, ולהתפלל, אתם יודעים, זה גם משהו.
כן, ובצד השני, ריאל בצבע אמור להיות שם משחק ילדים וכדורף. אין מה להשוות בכלל בין ההבדל, בין הפיזיות של ריאל לבסקוניה, ונראה לי שעל זה ריאל צריכה לשחק.
על טאברס, שפשוט חייב לחזור לעניין.
זהו, השאלה באמת אם ריאל תצליח סוף סוף להחזיר, כי גם טאברס, גם פוריה, פשוט לא, בתקופה האחרונה נראים לא טוב.
ועדיין, זה לא משנה אם זה הסנטרים גם או הפורורדים, לבסקוניה אין כלים מתחת לסל.
כן, מבחינת פיזיות אין פה תחרות באמת.
טוב, אנחנו לא נסיים בלי עוד חזרה נוסטלגית לעבר, למפגש גדול בין בסקוניה, או ככה לעבורה, או ססקי, או משהו, נגד ריאל מדריד.
Bertans, that's a three, go, it's on the way! Bertans with a three, which could win it! Oh my goodness gracious me! Thomas Bertans!
טוב, אז אנחנו ב-1 באפריל 2016.
הפתעת.
דאביס ברטנס, האגדי, ב-9 אצבעותיו, קולע סל ניצחון. אגב, זה שחקן שיכול להגיד לעצמו שהוא גדל את בנת הקריירה שלו ב-9 אצבעות. קולע סל ניצחון על ריאל מדריד, על הבאזר, 89-88. בוא קוראים, מרגשים, זה חלק מהפינה כבר נראה לי. אז כמובן, מייק ג'יימס היה בקוצ'ה לבורל באותה תקופה, עם 27 נקודות באותו משחק. יאניס בורוסיס היה סנטר של בסקוני עם 25 נקודות. זו העונה אגב שקוצ'ה לבורל הגיעו לפיינל פור.
כן.
עם פרסוביץ' על הקווים. הפסידו במשחק על מקום 3 כמדומני. ברטנס קלה שם 9 נקודות. עוד שמות מרגשים כמו אדה מנגה שהיה בקוצ'ה לבורל. ואחרי זה כמובן היה בבסקוניה. פביאן קוזר, בריאל מדריד, פביאן קוזר היה בקוצ'ה לבורל.
ואז גם ריאל מדריד.
כמובן. בצד השני, ריאל מדריד עם ג'ייסי קארול וקייסי ריברס, וסחרול שהיה שם 200 שנה לפני כן.
אותו הסגל שהיה בשנה שעברה.
בדיוק.
נוצ'יוני.
נכון, אנדריאס נוצ'יוני, יונס מצ'יוליס, מוריס אנדור היה בסגל, לא שיחק.
גדול.
וזהו, אבל נכון מרגש של בסקוניה.
פעם אחרונה הם היו בפלייאוף לפני 5 שנים, ב-18-19, וגם אז היה שם רשימה, הם הפסיעו 3-1 אמנם לפנרבחצ'ה, אבל היה להם את טוארטס, את וילדוזה, את בובואה, את שנגליה, את פוכטמן ואת פואריה, שזה, היום אנחנו מסתכלים על זה, זה אחלה של קבוצה.
מדהים. ואז התפרקה לגמרי. טוב, אתם יודעים, גיבורי יורוליג באים והולכים, אבל אגדות יורוליג נשארות לנצח, והמפגש המרתק הבא בין מונקו לפנרבחצ'ה יפגיש בין שרס, שזכה ביורוליג 4 פעמים כשחקן, לבין מייק ג'יימס, מלך הסלים של המפעל בכל הזמנים, אבל אתם יודעים, שרס המאמן ידוע כאחד שעושה עונה סדירה טובה, ומאבד הכל בפיינל 4, מייק ג'יימס, נחשב לסקורר מדהים, מעולה, אבל הוא חייב לזכות בגביע בשביל להיכנס לרשימת הגדולים ביותר. קיצור, זה שרס מצד אחד מול מייק מצד שני, אחד מהם יקבל הזדמנות להוריד מעל הראש שלו את סימן השאלה שמרחף, ואחד מהם הולך הביתה וזה יהיה כישלון.
אני חושב ששרס דווקא מגיע לסדרה הזאת בניגוד לקדנציה שלו בברצלונה, בשנים שהוא מנו בברצלונה, שכל פעם המטרה הייתה לזכות ביורוליג בעצם, ולהגיע לפיינל פור זה בכלל לא הייתה שאלה. דווקא עכשיו הוא מגיע במצב שהוא סוג של אנדרדוג בסדרה הזאת, בוא נשים את זה על השולחן.
לגמרי.
וזה לא יהיה איזה, לא יהיה פיאסקו אדיר אם הוא לא יגיע לפיינל פור, אני חושב שיש לו רק מה להרוויח מהסיטואציה הזאת.
כן, גם בתור מאמן שהגיע באמצע העונה, ובאמת הוליד זה שינוי חיובי.
בדיוק.
קשה לנו, כאילו אנחנו שוכחים את זה, אבל הוא הגיע באמצע העונה, והוא גם שרס מאוד שונה ממה שראינו ברצלונה.
לגמרי, מאוד שונה, והמספרים לא משקרים, באמת פנר תחתיו קולים כמעט 88 נקודות ב-21 המשחקים ביורוליג, שתחת טיטוס הם קלו רק 80 ב-13 משחקים. משחקים באמת בקצב משחק הרבה יותר גבוה, עובדים על הולכים לנקודות חוזקה שלהם, משחקים לא מעט עם הרכבים של שני גבוהים, שנלי בארבע למשל, ומוטלי ופפיאניס בחמש, וזה יכול לתת להם גיוון, כי זה גם שני שחקנים פיזיים שיכולים להיות פיקרים טובים בפיק אנד רול, וגם שנלי יכול לקלוע מבחוץ, גם פפיאניס ראינו שהוא שיפר את זה מאוד. ווילבקין נראה שהוא בעמדה מספר 2, שהוא יוצא על הקליעות שלו, כל חסימות המדורגות, עושה את העבודה יפה מאוד, ושרס באמת מבין את המהות של כמעט כל שחקן ושחקן ברוטציה שלו. אותי יהיה מעניין מאוד לראות מי באמת יפתח את הסדרה הזאת על מייק ג'יימס בהגנה. זה לא באמת משנה מי יפתח, זה משנה מי יסיים, כמו שתמיד אוהבים להגיד. אבל בסוף, מה יהיה המיינדסט של שרס מבחינת ההגנה על מייק ג'יימס? אני חושב שיהיה נחמד לראות את נייג'ל אייס דייביס מתחיל איתו אולי. ואז אתם יודעים, לתת לקלטסקה הזה את האוטרה ושטרזל שפותחים בחמישייה, בדרך כלל להחביא אותו בהגנה, כי זה או זה או לראות את קלטסקה, מייק ג'יימס,
וצריך להגיד שבשני המשחקים, עד עכשיו בין השתיים האלה, מייק ג'יימס מאוד נהנה בהתקפה, פעם אחת 24 נקודות, פעם אחת 23 נקודות, ככה שלפנרבחצ'ה באמת יש איזשהו קושי בהתמודדות מולו.
שלרוב, אגב, אני רוצה להגיד, ראיתי את התקציבים של המשחקים והכל, קלטסקה שמר עליו לרוב. שהוא על המגרש.
וקלטס הוא לא מגן רע, צריך להגיד.
אבל הוא גם לא מגן טוב.
אני מחזיק ממנו סך.
הרבה פחות מפעם, אין מה לעשות.
כן, אבל הוא...
הגיל הסט שלו.
עדיין, הוא יודע...
בוא נגיד שיש לפנרבחצ'ה מגנים הרבה יותר טובים, שאפשר לסדר אותם, שקלטס לא היה...
רומי למשל.
נייג'לס דיוויד. אה, שואל באמת?
אני מכיר אחד עם דוקר.
גרדין, גרדין.
אה, בדעה. זה נכון. אבל כנראה ששארס לא מחזיק מה שהוא עושה בצד השני של המגרש.
כן, ים הדר לא מבאס, מבאס המצב הזה שהוא מגיע כאילו לפלי אוף עם פנרבחצ'ה, ואנחנו אפילו לא בטוחים אם יקבל...
כן, אנחנו לא חוגגים את ההישג הזה, כי זה מרגיש...
שהוא לא שייך להישג הזה.
שהוא לא שייך. אתם חושבים אבל שיש צ'אנס שהוא יקבל באמת, כמו שעמית אמר בתחילת הפרק?
קשה לי לראות.
אני חושב שיש לו מקום מבחינת הצורך בו, אבל באמת, בגלל שהוא לא שיחק כל כך הרבה זמן, שארס...
הוא לא שחק בליגה, אתמול הוא שחק בליגה, כאילו...
כן, בליגה, אבל זה לפעמים, כן, היה לו משחק של 20 קודות מול טורק טלקום, לדעתי.
כן, אבל אני אומר עכשיו, שלושה ימים, שלושה, ארבעה ימים, משחקים ברביעי, נכון? ארבעה ימים לפני סדרת פלייאוף ממש חשובה, אז כאילו הגיוני דווקא שהוא ייתן לשחקנים של... שהוא בדרך כלל ביורוליג לא משחקים בליגה.
אז אולי... אולי הוא כן...
אולי הוא כן
בונה עליו. שוב, אנחנו לא נראה אותו מההתחלה, זה בטוח. השאלה באמת איך המשחקים האלו יתפתחו. אם באמת תהיה איזו שליטה מוחלטת, ואנחנו דיברנו על זה כבר בשבועות האחרונים, שהגארדים של מונקו, חוץ ממייק ג'יימס, זה כמובן אוקובו ולויד, שהם נורא הצטרכו אותם, שיחזרו לסיאם, כי מונקו בסופו של דבר, כאילו מגיעה בתקופה טובה, היא ניצחה ב-13 משחקים האחרונים ברוליג, היא ניצחה 12 פעמים.
אבל היה לה לוז...
אבל היה לה לוז יחסית נוח, והרבה ניצחונות לא מרשימים, אבל אם השלישייה הזאת תגיע, אני לא רואה צ'ארס מסתדר מבחינה הגנתית. עם שני גארדים שנמצאים על המגרש, אפילו הרבה פעמים הוא יכול לשחק גם עם שלישיית הגארדים הזאת, וים הדר יכול להוות כלי מאוד מאוד חשוב בסדרה הזאת. שוב, לדעתי זה תלוי באיך המשחקים יתפתחו. מן הסתם, אם אנחנו נראה משחקים צמודים מהרגע הראשון וזה, אז אני לא בטוח בכלל שהוא יתרח לזרוק אותו לפרקט.
כן, גם יש עניין של דינמיקה של סדרה, שאם אתה רואה שעכשיו תופרים אותך שם, יש לך שחקן כזה, יכול להיות שמשחק ראשון הוא לא ישחק בכלל, משחק שני יקבל פתאום משהו משמעותי יותר.
אני חושב ששני אקס פקטורים בסדרה, מצד אחד, אלפה דיאלו, האקס פקטור האולטימטיבי של הקבוצה הזאת כבר מאז שהוא שם בערך, תמיד, אתם יודעים, לא שם לב אליו, אבל תמיד הוא נותן את המשחקים הטובים, תמיד הוא משפיע על המשחק בצורה מסוימת, שעוזרת לקבוצה שלו לידי ביטוי יותר טוב בהתקפה. ומהצד השני גם, האקס פקטור אולטימטיבי, נייג'ל אס דייביס, שיכול להיות אפילו שבקונסטלציות מסוימות ישמעו אחד על השני, אבל נייג'ל אס דייביס באמת עושה עונה אדירה. אני חייב להגיד שעד העונה הזאת, זה שחקן שלא כל כך החזקתי ממנו, כלומר, הוא לא מבחינתי, בטח בהתקפה, והוא עשה דברים העונה באמת שגרמו לי להבין, אוקיי, שמדובר פה וזה שחקן אחר, וזה גם עבודה של מאמן, גם עבודה שלו. אבל אני חושב שבאמת אם מונקו בפנרבחצ'ה שיקבלו גם את דיאלו וגם את נייג'ל אייס דייביס במטבם בשני צידי המגרש, אז זה אחלה נקודה פתיחה.
אני רוצה ללכת עם אקס פקטור אחר. אני חושב שנייג'ל אייס דייביס כמובן מאוד חשוב. אני חושב שג'ון בראון הולך להיות עליו, לשבת עליו חזק מאוד, וזה הולך להיות מאוד קשה מבחינתו. אז אני סימנתי בפנרבחצ'ה את פפיאניס. אני חושב שפפיאניס בסדרה הזאת יכול להיות מאוד משמעותי, כי שוב, הוא שחקן מאוד לא צפוי. יש משחקים שבהם הוא לא צריך לשחק, כי הוא פשוט הוא נראה לא מספיק טוב ולא מספיק פיזי. ומצד שני, דווקא מול מונקו, שזו קבוצה שעמדה 5 היא ללא ספק העמדה הפחות מרשימה, הפחות טובה, גם הגנתית, גם התקפית. אני חושב שסנטר כמו פפיאניס, קודם כל זה שהוא משחק בחוץ, יוכל להוציא, למשל, כשדון תאול מהצבע, יוכל לגרום למוטיונס לזוז המון, כן. ועם הרבה חסימות לווילבקין ודורסי, לשחקנים האלו שצריכים חסימה אחת טובה, שיהיה איזה דרופ קטן, והם יתפרו את השלשה. אני חושב שהוא יכול להיות מאוד משמעותי, מעבר לזה שאנחנו יודעים שזה שחקן שכשהוא נכנס לזון שלו, תוך כמה דקות, הוא מסוגל לתפור לך איזה 3 שעות רצוף, ואני חושב ש... שוב, מצד אחד יכול להיות שגם נראה אותו משחק 3 דקות במשחק מסוים, מצד שני יכול להיות שפתאום נראה אותו נותן 15-20 דקות מאוד משמעותיות, ואני חושב ששווה לעקוב אחריו.
אין לי ספק באמת שאנחנו נראה את הרכבים האלה של 4-5 הגבוהים האלה, כי באמת זה היתרון הכי משמעותי של פנרבחצ'ה, כמו שאמרת, מסכים כל מילה. בעניין הכישרון של הקו האחורי, פה יש כבר עניין, כי אני חושב שזה די שוויוני בכלל, אני חושב שהסדרה הזאת אולי כישרון וויז, הכי טובה כאילו על הנייר. יש לך בכל קבוצה 3-4 שחקנים שיכולים ליצור את הכליות שלהם מעצמם. ובפנרבחצ'ה גם מרקו גודורי זה שחקן שמאוד מעניין אותי לראות איך הוא יהיה. כי זה גם שחקן שאתה יודע, יכול פתאום להתפוצץ. אז הוא גם מאוד מעניין אותי.
אני עם ג'ון בראון באקס פקטור, בהקשר למה שאמרנו על הייס דייביס, אני חושב שזה ממש... אני חושב שהייס דייביס... כשהוא טוב, פנרבחצ'ה יכולה באמת
לראות אותה לגמרי.
משייטת לפיינל פור, ושם עושה דברים מאוד יפים, ואם הוא לא טוב, זה גם מאוד ניכר על הקבוצה הזאת, כי הרבה מההתקפה עובר דרכו, אמנם לא הרכז, אבל הוא מקבל הרבה מאוד החלטות בהתקפה, ומקבל כדורים בשלב מאוד מוקדם של ההתקפות, ומניע אותן, ויוצר מצבים לא ולאחרים, למרות שהוא פורוורד, וזה לא מה שהוא עשה כל הקריירה שלו. ופה ג'ון בראון יהיה לו תפקיד מהותי, כי אם הוא מונע ממנו לקבל כדור ומוציא אותו מעניינים בשלב מוקדם, מונקו מקבל את יתרון אדיר.
טוב, בוא נעבור לעוד קרב פתוח לגמרי, זה גם...
רגע, פינה היסטורית.
פינה היסטורית.
רק לעבור על זה, רק לעבור על דברים, זה פה, זה בלי סאונד אפ.
כן.
אז אנחנו, הרי מונקו, אין להם יותר מדי היסטוריה. קבוצה שרק 3 שנים במפעל. הלכתי למשחק הראשון בין מונקו לפנרבחצ'ה, בהיסטוריית היורוליג. פנרבחצ'ה מנצחים 96-86. הזכרנו את מרקו גודוריץ', דפק שם 3 שהייתה דאגר של המשחק. שוב, אין פה יותר מדי שמות שונים ומשונים, כי לא עברו יותר מדי זמן, אבל נגיד במונקו יש את פריסלי וויל תומאס, וברוק מוטום, הבלתי נדלה.
בלתי מתפשר.
בלתי מתפשר. בצד השני, מה מרגש אותי פה? יאן וסליה בפנרבחצ'ה כמובן, פיירי אנרי, דיברנו עליו קודם, הזכרנו אותו, דקולו כמובן, אקילה פולונרה, זהו. זה המשחק הראשון. זה המשחק הראשון בין שתיהם ביורוליג.
מרגש מאוד, ועוד מאבק אירופי פתוח לגמרי. שחזור של גמר היורוליג של 1997 ושל 2010. ברצלונה, אולימפיאקוס, שתי קבוצות שמאוד רוצות לזכות בגביע, כי הם לא עשו את זה הרבה זמן. ויהיה קשה גם במפגש הזה לבחור פייבוריטית. הלב אומר אולימפיאקוס, אבל לברצלונה יש יתרון ביתיות. לא יודע.
הלב שלך אומר אולימפיאקוס. הלב שלי. אני חושב שזו הסדרה לגמרי הכי צמודה וקשה לאימור. אני, עד עכשיו אני לא יודע מה אני הולך להמר. אני חושב שגם שתי הקבוצות נמצאות בתקופה באמת טובה.
כן.
ברצלונה...
לא, ברצלונה קצת מג'עג'י.
יחסית. כן, ברצלונה, יש, אני חושב, המון קווי דמיון בין הקבוצות האלו. קודם כל, בפן ההגנתי כמובן. אמנם ברצלונה... מאז העזיבה של שרס, זה לא אותה ברצלונה שהגנה זה דבר ראשון ועיקרי, בניגוד לאולימפיאקוס שבאמת קבוצת ההגנה הכי טובה במפעל בפער עצום, אבל מנגד גם לשתיהן יש המון כלים התקפיים מאוד מאוד מרשימים, ואני חושב שיש פה קרב גבוהים שאנחנו, אני לא יודע אם ראינו קרב גבוהים כזה אי פעם בפלי אוף, בין שתי קבוצות שיש להם שניים, לאולימפיאקוס אפילו 3 גבוהים כל כך משמעותיים, ואני חושב שזה הולך להיות אחד הדברים הכי משמעותיים בסדרה, באמת איזה, האם פעל ורייט ומילוטינוב, או מצד שני ארנן גומז וווסלי, מי הולך באמת לשלוט בתוך הצבע?
ואני רוצה גם לשים פה את הנקודה על השולחן, ברצוקס הולך לפתוח עם מוסטפה פעל, כמו שהוא עושה תמיד, זה כן. השאלה שלי אם גרימאו ינסה להתאים, הרי אנחנו יודעים את הסגנונות של הסנטרים, ובמה הם יותר טובים, מה הם פחות טובים.
להתאים את הסנטר המחריף.
להתאים את הסנטר, זה ווילי, קלאסי למוסטפה פעל, ווסלי זה האתלטיות של מוזס רייט. אז אותי מעניין אם גרימאו באמת יגיד, או שאני אפתח עם וסלי וקצת יוציא את מוסטפה לחוצה, או ש... ואז זה יכול לגרום לי לבעות אולי טיפה בהגנה מבחינת סייז ופיזיות, או שאני דווקא אפתח עם מוסטפה פעל, אתם מבינים את השאלה?
כן, אני חושב שבדיוק השאלה שלך מראה של אולימפיאקוס יש יתרון מתחת לסלים, דווקא. כי אני חושב שמה שאולימפיאקוס יכולה לתת מהגבוהים שלה הוא הרבה יותר שלם ממה שברצלונה יכולה לתת, וווילי אומנם גבוה, אני אוהב אותו מאוד, הגנה, לא יודע אם יכול להסתדר עם מוסטפה פעל.
כן, אבל לדעתי יהיה לה הרבה יותר קשה להסתדר עם מוזס רייד.
לא, בסדר.
שיכול להוציא אותה החוצה.
זה בדיוק מה שאני אומר. אין לה פה, אני לא יודע אם לברצלונה יש את הכלים לעצור, כאילו יש לה אחלה קו קדמי, ואני מסכים עם עמית שזה אחלה מאבק בין השתיים, ועדיין אני חושב שאולימפיאקוס יכולה ליהנות מיתרון שם.
דרך אגב, ברצלונה, 8 משחקים אחרונים, הפסד 1 לוילרבן במשחק שלא שינה להם.
על הראש לכם בתקופה טובה.
מגיעים בתקופה טובה, לא סתם אמרתי. כולל ניצחון בקלאסיקו כמובן על ריאל מדריד בליגה. ומעבר לזה, אני חושב שפה יכולים להיות אקס פקטורים מאוד מעניינים בסדרה הזאת. אני באולימפיאקוס רוצה ללכת עם שקיל מקיסיק, שזה שחקן שהוא לדעתי האקס פקטור הנצחי של הקבוצה הזאת בשנים האחרונות. ואני חושב שפה...
והכי לא יציב, אני חייב להגיד.
הוא מאוד, בדיוק, הוא מאוד לא יציב, אבל מצד שני, כמו שאמרתי על פפיאניס קצת, זה שחקן שמצד אחד יכול להיות שיסיים משחק בלי נקודות, כמה דקות בודדות, כן. לא עשה את העבודה. מצד שני הוא יכול להיות הכוכב של הערב, שייתן רבע שעה של התפוצצות, אצלו זה אשכרה התפוצצות, כי הוא...
תמיד זה דנק במתפרט.
דנקים מטורפים, ואנחנו יודעים כמה שזה יכול להיות משמעותי. העניין הוא שהוא הרבה פעמים גם שחקן שבאמת, האנרגיות וזה, מפוזר. הרבה יותר קל לו, הוא גם מפוזר וגם הרבה יותר, אבל קל לו הרבה פעמים עם הקהל נגיד המקומי, ועם הדחיפה של הקהל, משהו באנרגיות, וזו שזה סדרה חוץ, זה כמובן יכול להיות משמעותי. בצד השני אני רוצה ללכת על ניקולה קליניץ', שאני חושב שהוא הוא שחקן שהוא כל כך חשוב לברצלונה, וזה שחקן שאנחנו אף פעם לא באמת מדברים עליו, כי הוא יחסית, בהתקפה הוא יחסית אפור, לפעמים מגיע, לפעמים לא, בהגנה הוא תמיד נותן את שלו, ואני חושב שבסדרה הזו זה כמובן יכול להיות מאוד חשוב, כי בצד השני צריך לראות איך ברצלונה תרצה לשמור מבחינת עם פאפה ניקולאו או פיטרס, אבל יש הרבה עבודה בעמדת הפורד לפורדים של ברצלונה, לפחות הגנתית, ואם הוא גם יצליח לתת משהו התקפית מעבר למה שאנחנו רואים ממנו בממוצע שלו, אז זה יכול לעשות את ההבדל, כי אני חושב ששוב, בסנטר יש המון דברים מאוד דומים בקבוצה הזאת, גם בעמדות הגרדים יש שם הרבה דברים מאוד משותפים, גרדים, שני גרדים, שני רכזים מאוד, מאוד הגנתיים מצד אחד, אבל מאוד יציבים ושיודעים מה הם עושים, לאדם יש את קנן ולפרוביטולה שזה שני... ככה שני סקורים אדירים שיכולים להתפוצץ בכל רגע, אני חושב שבעמדת הפורד באמת יכולה להיות פה איזושהי, צריך לראות מי יצליח להתעלות מעל לכל השאר, ואני חושב שקלינץ' יכול להיות מאוד מעניין.
אני לפני אקס פקטורים רוצה רק להגיד שבמשחק השני בין הקבוצות העונה בספרד, ברצלונה קלו 9 נקודות במשחק מעבר, ואני חושב שזו נקודה מאוד חשובה, כמובן שכולנו יודעים שאולימפיאקוס זאת קבוצה שבסט גיים, משחק מסודר, ההגנה שלה היא הגנת על. אבל יש לה קטע שהיא יכולה גם פתאום טיפה לאבד ריכוז, ואז יכולים לרוץ עליה בקלות, וברצלונה זו קבוצה שאוהבת לרוץ. אז אני אומר, אם ברצלונה יקלעו אפילו בכל משחק, בטח בפלאו בלגרנה, 9 נקודות במשחק מעבר, ויעליבו את הקהל שלהם, וירגישו בנוח, אולימפיאקוס תאבד שם את המשחקים, ולא תוכל לגנוב משחק בחוץ, ואני חושב שזה נקודת מפתח מאוד חשובה לאולימפיאקוס. לגבי אקס פקטור, אני רוצה להפתיע אתכם שם אצל אולימפיאקוס, לרנסאקיס. זה האקס פקטור שלי. אני חושב ש...
חירה שהיא קלאסי, עומר לוטם.
אני חושב... אני אקח את זה כמחמה. אני חושב שהוא עשה כמה משחקים טובים לקראת סוף העונה, ואני לא מדבר רק על נקודות, הרבה קשור להגנה שלו, ואיך שזה מכניס אותו לטירוף של המשחק, כי הוא שחקן של... אם תשימו לב שהוא עושה פעולת הגנה טובה, תמיד זה מסתיים בצרכה, ואני מת על השחקן בשם שחררים. אני חושב שאם אולימפיאקוס יקבלו אותו עם האנרגיות, עם ההגנה הטובה, עם הקשיחות שלו, ומדי פעם הוא יכול גם לדפוק את השלשה, אז זה אחלה אקס פקטור בשבילם. ברצלונה, וואלה, האמת לא חשבתי. אני צריך אולי, תחזרו אולי אחרי זה.
סבבה, אני באולימפיאקוס, אני חושב שכשאיזיה קנן חם, אז אולימפיאקוס זה קבוצה נפיצה במיוחד, ובמיוחד בבית שלה, אז אני סימנתי את איזיה קנן כאקס פקטור שלה, כי השלשות שלו זה משהו שמעטים יכולים לתת לה, אם בכלל. והוא כלי התקפי יקר מאוד, ואנחנו רואים את ההבדלים פשוט בין משחקים כאלה למשחקים אחרים, וברור שלאיזיה קנן יש משמעות גדולה שיכולה פה להכריע לא מעט. בברצלונה הלך על ג'אברי פארקר, שזה נכון לאורך כל העונה, כמעט אנחנו רואים את זה, התאמה בין היכולת שלו לאיך שהקבוצה נראית, וזאת עונת רוקי שלו, והוא מגיע לפלייאוף ראשון שלו ביורוליג, וזה בדיוק הזמן to step up ג'אברי, ולתת את הקרם דה לקרם.
טוב, יש לך כבר?
נלך עם הברינס, יאללה, הברינס, קליעה, לא צריך להרחיב.
לא צריך להרחיב, אבל בוא נדבר על משהו היסטורי.
כן, אז אתה אמרת בהובלה שלך, דיברת על שחזור הגמר מ-2010, אז כמובן, ברצלונה מנצחת בגמר 2010 את אולימפיאקוס 86-68, ואין מרגש יותר מריקי רוביו, שחוזר לסדרת מול אולימפיאקוס עכשיו, ושיחק באותו הגמר הגדול. מה עשה שם מבחינת נקודות? 9 נקודות הוא עשה שם, ובוקסור באמת, הרשימה באמת מרגשת של ברצלונה, זה ג'אן לוקה בזיל האגדי, רוג'ר גרימאו כמובן, ששחק רק 10 דקות ויעמוד על הקווים של ברצלונה, וניף את הגביה בסוף, זאת אומרת, לורבק הסלובני, נכון?
כן.
לורבק ופרן וסקז וחואן קרלוס נברו.
זה השחקן הכי חשוב, איך לא התחלתי?
הכי חשוב, נכון, אתה צודק, 21 נקודות.
הוא גם יהיה במשחק.
וגם הוא GM של ברצלונה, אם אני לא טועה.
הוא גם יהיה באולם במשחק הקרוב.
פיט מיקל.
נכון, ויאקה לקוביץ', מאמן גרן קנריה, שחק דקה באותו משחק.
שמות מרגשים.
באולימפיאקוס יש לנו את פטריק בברלי האגדי, ששחק 10 דקות באותו משחק, כמובן, סופו ומילוש תאודוציץ' וניקולה וויץ', ששחק 4 דקות, ג'וש צ'יילדרס. ועוד קיינה וקיינה, פפלוקוס כמובן.
ויותם אלפרין.
נכון, גם יותם אלפרין היה במשחק. רק 4 דקות.
כן, יפה. יפה מאוד.
חזק.
אתם מוכנים לזה? אנחנו עומדים עכשיו לעשות ניחושים של הפלייאוף הקרוב שמצפה לנו, וזה הולך להיות מטורף. ארד, אתה יכול לשים לנו את המוזיקה של דיוושן? יאללה. כן, ככה באנדר, באנדר. מי רוצה להתחיל, או שאתם רוצים שנתחיל?
לא, סדרה, סדרה.
סדרה, סדרה. נתחיל. מכבי תל אביב פנתנייקו, זה קורה ביום שלישי, חג, 7:30 אולפן מקדים, 8:30 טיפ-אוף, ואני הולך בסדרה הזאת על 3-1 לפנתנייקוס.
3-2 פנתנייקוס.
אני גם עם 3-2 לפנתנייקוס. משחק 5, רשום על הסדרה עוד קל.
ואני עם 3, אני התלבלתי בין שניהם, זה קשה. 3-1, 3-1 פנתנייקוס.
וואו, חשבתי שמישהו יהיה אמיץ.
ריאל מדריד, בסקוניה זה הזמן של האמיצים, אני אגיד, משחק 5 כמו שהבטחתי, ריאל מדריד מנצחת 3-2, ואם היה לי קצת יותר אומץ, גם הייתי הולך בסקוניה.
3-0.
3-1 ריאל.
3-0.
אולימפיאקוס, נגד ברצלונה, סדרה שיהיה מאוד מאוד קשה לחזות, אבל אנחנו נצטרך לעשות את זה. אני הולך על 3-2 לאולימפיאקוס.
3-1 אולימפיאקוס.
אנחנו לא מכניסים את המוזיקה?
לא, שומעים את זה, זה נחמד.
לא יודע, נחמד. כן, בסדר?
3-1 אולימפיאקוס.
אני עם
3-2 ברצלונה, אני.
אני עם 3-1 אולימפיאקוס גם.
יפה. ומונקו נגד פנרבחצ'ה, אני הולך פה על 3-1 למונקו.
3-2 מונקו.
וואו, זה עד עכשיו לא החלטתי.
נו, אז תחליט.
הלכתי עם מונקו?
זה קלאסי, משחק 5.
כן, אני גם חושב משחק 5, שאלה עם מי.
מונקו אולי שנה שלישית ברצף, משחק 5.
וואו,
על הראש שלנו, הכל נגמר בסוויפ.
יאללה, נלך עם פנרבחצ'ה, 3-2 פנרבחצ'ה.
3-2 מונקו.
ועכשיו בואו נדבר על חצי הגמר, בואו נמשיך כבר עד הסוף. אז חצי הגמר שלכם, אני יכול להגיד שהחצי הגמר שלי זה פאו נגד מונקו, אני הולך על מונקו, ואז ריאל נגד אולימפיאקוס, אני הולך על אולימפיאקוס. ובגמר אני הולך על מונקו, זוכה. מייק ג'יימס MVP.
סבבה, אז אני יוצא לי, אני אומר בגמר יוצא לי פנתנייקוס ריאל,
אוקיי.
פנתנייקוס זוכה, וסלוקאס MVP. וואו.
אני עם פנתנייקוס פנרבחצ'ה, פנתנייקוס בגמר, חצי גמר שני ריאל נגד אולימפיאקוס, ריאל מדריד, ריאל מדריד זוכה.
וואי.
MVP אתה רוצה שאני אתן לך? יאללה, פקונדו.
עכשיו אתה צריך לבחור את אוורד.
אני עם ריאל ברצלונה בחצי, ריאל עולה לגמר, חצי שני פאו מונקו. וואו. פאו, עולה לגמר, ויאללה, עם הקהל, פנתנייקוס תנצח את ריאל בגמר.
ו-MVP?
וה-MVP?
סלוקאס כבר נבחר?
לסור.
מעניין.
מאוד.
יאכל את הגבוהים של ריאל.
אני אמרתי שמונקו זוכר.
מונקו.
ומייק, זה רשום, אני כבר אמרתי, זה רשום על העונה הזאת שהיא תיגמר בשחייה.
במפות הכוכבים.
ואם צריך, השופטים גם יעזרו לזה לקרות. לא, לכאורה. אז אתם יכולים גם לשתף אותנו ברשתות החברתיות בברקטים שלכם, שכנראה אפילו יהיו יותר מוצלחים משלנו, כי אין לנו מושג.
סיכוי גבוה.
אגב, ראיתי הרבה ברשתות הולכים על פנרבחצ'ה זוכה כאילו עד הסוף. שזה מה
אני... את כל הטורקים ראית. מי ראית?
אגב, יש מלא בברלין, מלא טורקים בברלין, אז יהיה להם שם אווירה.
הולך להיות פלייאוף חוויה ויוצא מגדר הרגיל. אז תודה רבה לכם על הפרק הזה, עמית ניר.
תודה לך.
אומר לוטם.
תודה רבה לך.
שר שום.
תודה רבה, ועל הדרך גם נודה לארד.
ירושלמי.
על מה?
הפקה. ו? על העריכה.
ו?
על החברות.
ו? חברות הכי חשוב.
יאות. ועל ההכנסה. ועל
הדיבושן.
על הדיבושן. אנחנו נזמין אתכם לשמוע פרקים נוספים שלנו ושל פודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. יש לנו את ספיק אנד רול עם שי האוזמן ועודד אלפרין שחזרו. קאמבק מרגש. קאמבק מרגש.
רפש שי האוזמן.
עוד, ורדיו אזורי, ועולים לרגל, והפודקאסט של נדב יעקבי, והפודקאסט האולימפי, ובאמת הרבה הרבה דברים. נזמין אתכם ביום חמישי לצפות בסרט של עדי הרשליקוביץ ושל שני בלט, במילה אחת וואו, על עשור לנס מילאנו וכל העונה המדהימה הזו. ובנימה זו, תשמרו על עצמכם שיהיה חג כמה שאפשר, שמח, ושכל החטופים יחזרו הביתה כמה שיותר מהר.
אמן.
נשתמע בפרק הבא.